אנחנו נלמד היום מפרשת השבוע, פרשת ראה. מוזכר המקום של בית המקדש כמקום מיוחד שהקדוש ברוך הוא בחר בו במקום הזה. הלשון בפרשה כתוב שהמקום היחיד שאדם מגיע לשם בכדי להקריב קורבנות זה רק המקום שהקדוש ברוך הוא בחר. הלשון בפסוק הוא כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנו תדרשו ובאת שמה. המקום הזה שהקדוש ברוך הוא בחר זה המקום ששם יהודי צריך להגיע כדי להביא את הקורבנות באותו מקום, כמו שנאמר והבאתם שמה קורבנותיכם זבחיכם וכל שאר הקורבנות. והעניין חוזר על עצמו פעם נוספת אחרי מספר פסוקים, כתוב עוד הפעם והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את אשר אנוכי מצווה אתכם. והדבר חוזר פעם שלישית, כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך, מקום אחד שהקדוש ברוך הוא בוחר מבין כל החלקים שיש בארץ ישראל, אז את המקום של אחד השבטים שזה היה שבט בנימין הקדוש ברוך הוא בחר, שזה המקום של הר הבית שעליו נבנה בית המקדש, שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווך. זאת אומרת, רואים בפרשה שלנו שהמקום הפיזי הזה ששם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעלה אליו, שם נקריב את הקורבנות, זה מקום שהקדוש ברוך הוא בחר בו. יש מעלה מיוחדת בשטח הספציפי הזה שהוא נבחר להיות בית השם. אז בהקשר לכך שיש לנו כאן את ההדגשה הזו ואת ההזכרה של המקום הזה, לא ניכנס כרגע לפרטים למה התורה אומרת את זה שלוש פעמים ולמה הדבר מרמז, אבל עצם ההדגשה בפרשה שלנו על המקום הזה שהקדוש ברוך הוא בחר והבחירה שלו במקום נותנת יחס של קדושה על המקום. המקום עצמו הוא מקום שיש בו קדושה. זה לא רק שיש קדושה כללית רוחנית שנמצאת כרגע בשטח מסוים, אבל היא יכולה גם לעבור לשטח אחר, היא יכולה לנדוד ממקום למקום, כמו שלדוגמה כשעם ישראל היה במדבר אז המשכן היה עובר איתם ממקום למקום בכל המסעות שהם נסו בכל השנים. 40 שנה היו 42 מסעות, אז בכל מסע כמובן המשכן עבר ממקום למקום, ובכל מקום שהמשכן היה כמובן המקום הייתה קדושה במקום, וכמובן הקורבנות הקריבו במקום, אבל לא יכלו לומר על אותו שטח אדמה זה המקום אשר יבחר השם, כי עדיין אין לנו במדבר כשהיו עדיין לא היה מקום שאפשר לומר זה המקום, זה היה עדיין מה שנקרא בניין ארעי. אבל כשהגיעו לירושלים בית המקדש, שם זה המקום אשר יבחר השם, והמקום עצמו מקבל את התוקף של הקדושה. אז בהקשר לזה נראה הלכה אחת מתוך מה שהרמב״ם בהלכות בית הבחירה כותב, הלכה שהיא כפי שנראה בהמשך נותנת לנו היבט כללי מעניין על המהות של קדושת המקום שעליה מדובר בפרשת השבוע. ונדגיש שמעניין מאוד, הרמב״ם בספרו ספר עבודה, ספר עבודה על שם עבודת השם, שבספר הזה הוא מביא הלכות רבות שקשורות לענייני בית המקדש. הוא מדבר שם על כלי המקדש, מדבר שם על העובדים במקדש, מדבר שם על הרבה פרטים שקשורים למקדש. בכל המקומות וכמה פעמים הכותרת של ההלכות שלו זה כותרת שמוזכר שם מקום המקדש, כלי המקדש. אבל כשהוא מדבר על ההלכות שמציינים את המקום בירושלים, איך בונים אותו ומה קיים בו, מה הכותרת של ההלכות האלה? הלכות בית הבחירה, לא הלכות בית המקדש, הלכות בית הבחירה. זה המקום, הבית שהקדוש ברוך הוא בחר, ועל שם זה גם ההלכות נקראים בית הבחירה, כי זה בא לציין את מעלת המקום הזה אשר בחר השם. שם בהלכות בית הבחירה, בפרק השישי של הלכות בית הבחירה, יש בסך הכל בהלכות בית הבחירה 8 פרקים. בפרק השישי של הלכות בית הבחירה, בהלכה הראשונה, אני קורא כרגע מההלכות הראשונות, אז הרמב״ם פותח ואומר כך: המקדש כולו לא היה במישור אלא במעלה האר. המקדש, בית המקדש שהקדוש ברוך הוא ציווה לבנות אותו, הוא לא היה בנוי במישור, הוא היה בנוי מלכתחילה במעלה האר. ככה היה בנוי בית המקדש, והרמב״ם מפרט שהמעלה האר שעליו היה בנוי בית המקדש יצר גם כן כמובן עלייה משטח לשטח בתוך בית המקדש. הוא אומר ככה: כשאדם היה נכנס לבית המקדש, אם הוא היה נכנס מהשער המזרחי של הר הבית, אז יש לו בתחילה משטח שווה, מקום שקראו לו חיל, עד שם הוא הלך במשטח ישר. אחר כך הוא עלה לקטע הבא שקוראים לו עזרת נשים, אז מהמקום הראשון שקוראים לו חיל עד המשטח הבא שנקרא עזרת נשים היה צריך לעלות 12 מעלות, 12 מדרגות. הוא עלה 12 מדרגות והגיע למשטח הבא שקוראים לו עזרת נשים. אחר כך עזרת נשים כולה היה משטח ישר. מעזרת נשים הוא רצה להגיע למקום הבא שנקרא עזרת ישראל, אז הוא היה צריך 15 מדרגות לעלות מעזרת נשים כדי להגיע לעזרת ישראל. וכשהגיע לעזרת ישראל, אז הוא הלך, עזרת ישראל היה משטח ישר, להגיע לעזרת כהנים היה צריך לעלות מדרגה אחת. עזרת כהנים ששם היה המזבח, כל המשטח הזה היה משטח ישר, משם רצה להגיע לאולם, שזה המבנה הגדול, היה צריך לעלות 12 מדרגות. והאולם, שהוא המבנה הפנימי, ששם היה האיכל, קודש וקודש הקודשים, כל זה היה משטח אחד ישר. אז זאת אומרת, הרמב״ם פשוט מצייר לנו את כל הסדר של בית המקדש, ובאמת רואים שהוא היה בכמה מפלסים. זה נקרא מה שהוא אמר בתחילה, המקדש כולו לא היה במישור אלא במעלה ההר. כאן יש דיוק שלכאורה למה הרמב״ם צריך לכתוב את תחילת דבריו בסגנון שלילי: המקדש כולו לא היה במישור אלא במעלה ההר. למה הוא מתחיל וכותב את זה בסגנון של שלילה? למה הוא לא כותב את זה בסגנון חיוב? המקדש כולו היה במעלה ההר, ולפרט את הדברים. למה הוא פותח בסגנון זה לא היה ככה, רק ככה? סימן שהיה עולה על דעתנו מסברה שזה כן היה במישור, והוא מיד צריך להדגיש שלא תיתה, זה לא היה במישור, זה היה במעלה ההר. למה היה עולה על דעתנו לחשוב שזה היה במישור, שהרמב״ם צריך כל כך לשלול את הדברים? אז הסיבה היא מאוד פשוטה: מכיוון שהרמב״ם בתחילת הלכות בית הבחירה חזר ואמר יותר מפעם אחת שהמבנה של בית המקדש בכללות זה תק ברעיון של המשכן שהיה במדבר. הרעיון הוא אותו רעיון, החלקים המרכזיים שהיו במשכן אלו החלקים המרכזיים שהיו גם בבית המקדש. מכיוון שזה אותו רעיון, אותו תק של רעיון שהיה 40 שנה במדבר חוזר על עצמו כאשר באים לירושלים,
זה גם המקדש,
בדיוק, אז היינו חושבים שזה אותו דבר. כמו במדבר זה היה מישור, היינו חושבים שגם בבית המקדש, מכיוון שזה אותו רעיון שעובר לירושלים, היינו חושבים שזה גם כן במישור. אז לכן הרמב"ם מיד מדגיש ואומר, דע לך שהמקדש, למרות שהוא דומה, הוא העתק של המשכן, אבל דע לך שהוא לא היה דומה בעניין הזה, הוא לא היה מישור, אלא הוא היה במעלה הר. בסדר, עד כאן זה, כמו שאומרים, הבנו את כוונת דבריו. אבל אנחנו רוצים להיכנס בעניין הזה טיפה יותר לעומק הדברים, ולהבין את הדברים יותר במדויק, ולהדגיש שכל מילה שהרמב״ם כותב, הרמב״ם הוא לא ספר דרשות ולא ספר סיפורים. הרמב״ם הוא ספר של הלכה, וכל מילה שהוא אומר, גם סגנון הדברים שהוא כותב, הכל זה בא להביע הלכה. הלכה, איך הדבר צריך להיות, ויש בזה רעיון, ויש בזה עומק, יש בזה דיוק. ואם הרמב״ם כותב, המקדש כולו לא היה במישור, זה לא רק שהוא בא לתת לנו הבהרה שלא ניתה. כי אם זה היה רק בשביל לתת הבהרה, יכל הרמב״ם גם לכתוב את זה בסגנון חיובי, וזה היה עדיין מובן. היה אומר, הרמב״ם היה כותב, המקדש היה במעלה ההר. היינו מבינים שזה לא היה כמו במדבר. מזה שהוא מדגיש ואומר בסגנון, תדע לך, המקדש לא היה במישור. נקודה. זאת אומרת, במשפט הזה עצמו יש הדגש חזק. דע לך שהמקדש לא היה במישור. מה, וזה כאילו דבר בסיסי בכל בית המקדש. שאלת השאלה, מה כל כך חשוב? לכאורה זה פרט, אולי, שולי, אולי טכני. מה כל כך חשוב להדגיש את הנקודה הזו, שהמקום הזה אשר יבחר השם, שהקדוש ברוך הוא בחר בבית הזה, חשוב לך לדעת שהוא לא היה במישור, הוא דווקא היה במעלה הר. יש בזה משמעות מאוד מאוד חזקה בנקודה הזו. צריך להבין מה קורה. פה מבאר הרבי נקודה מאוד מעניינת, וכשנבין את הנקודה הזו, נבין גם את עומק המשמעות של המילים בפרשה שלנו, שזה מקום אשר יבחר השם. מה הפירוש מקום אשר יבחר השם? עד כמה הבחירה האלוקית פעלה באמת בשטח. יש כאן נקודה כזו. זה שקראנו קודם, שממפלס למפלס, מהחלק הראשון לחלק הבא, עזרת נשים, לחלק שנקרא עזרת ישראל, לעזרת כהנים, לעולם, זה שמשטח לשטח עולים בכך וכך מדרגות, בהתחלה עולים 12 מדרגות, אחר כך עולים 15, אחר כך עולים מדרגה אחת, אחר כך 12, זה שיש לנו את כל העניין הזה, את כל התהליך הזה, זה לא סתם, אלא הריבוי מדרגות הוא בהתאם לרמת הקדושה שאנחנו הולכים להתרומם כאן. מכיוון שמשטח לשטח רמת הקדושה עולה, אז רמת הקדושה שעולה באה לידי ביטוי גם בשטח הפיזי הגשמי, שגם אדם שלא מבין ברמות של קדושה, גם אדם שלא מרגיש את שינוי הרמה של הקדושה, יוכל בעיניים גשמיות לראות, או במישוש גשמי להבחין שיש פה משהו גבוה יותר. זה שהוא גבוה פיזית זה בעצם תוצאה מכך שהוא גבוה רוחנית. ובעצם פה בא לידי ביטוי ההבדל המהותי בין המשכן לבין בית המקדש. המשכן גם היה בו קדושה. בוודאי שבזמן שהיהודים היו במדבר, היה להם משכן, אז המקום היה קדוש, אין ספק. שכינה שרתה שם, קורבנות הקריבו שם, היה בו קדושה גדולה ביותר. אבל הקדושה שהייתה במקום הייתה רוחנית בלבד, היא לא חדרה באופן גלוי לשטח הגשמי של המקום. הוא עמד על מקום גשמי, אבל המקום הגשמי לא התבטא בו בצורה פנימית קדושת המקום. דוגמה לדבר, אין דוגמה. שכל שורה בגוף האדם. איפה בגוף האדם שורה השכל? בראש. למה דווקא במוח? כי המוח זה מקום, מצד אחד זה איבר גשמי ככל האיברים, אבל האיבר הגשמי הזה הוא כלי לקבל שכל. השכל מתגלה אצלו. ובפועל כשאדם משתמש עם המוח הרבה, לומד הרבה, מעמיק הרבה וכולי, אז פשוט במוח נהיים חריצים בהתאם לעומק ההבנה של האדם. המוח פשוט משתנה על ידי ריבוי הלמידה. אבל יש לנו גם אפשרות להשרות שכל בעוד חלקים בגוף. לדוגמה, ביד. יכול אדם לקחת עט ולכתוב דבר שכל עמוק על ידי אצבעות היד. דבר שהוא לא יוכל לעשות את זה באצבעות הרגליים, הוא יוכל לעשות את זה על ידי האצבעות של היד. זאת אומרת שהאצבעות של היד הופכים כרגע להיות מקום שדרכו שורה שכל, נכון? אז לכאורה הרגליים, אתה לא רואה בהם ביטוי של רעיון שכלי, רעיון של שכל. הוא הולך עם הרגליים בצורה מחושבת למקום מסוים, אבל הרגליים לא מביעים ומגלים עניין של שכל, נכון? אתה יכול עם הרגליים שהבן אדם הולך להבין רעיון שהוא חשב עליו או למד אותו. עם היד כן, הוא ייקח את העת כתיבה והוא יכתוב את כל הרעיון שהוא שמע, ואדם אחר ייקח את הדף, הוא ילמד רעיון עמוק. שמי העביר לו את הרעיון העמוק הזה? את צבעות הידיים על ידי הכתיבה. הידיים יכולות להיות כלי שבאמצעותם הרעיון השכלי מתגלה, אבל הבדל גדול מאוד בין הגילוי של שכל במוח לגילוי של שכל ביד. מה ההבדל? כשהיד מעביר דבר שכל, אתה לא יכול לומר שכרגע היד נהיה בו שינוי, היד נהיה כלום, שום דבר. היד נשאר יד, היד נשאר יד כמו קודם גם אחר כך. כרגע למרות שדרך היד התגלה רעיון של שכל, נכון, אבל היד נשאר יד. לעומת זאת המוח שמעביר דבר שכל, אז המוח הוא לא רק שהמוח משתנה, המוח גם משנה את רעיון השכל שהוא מעביר ולומד. הוא מתערב בעניין. הבנת את הדבר? תיקח את אותו רעיון שכלי, תושיב שני אנשים, תלמד אותם את הרעיון, הם יבינו בדיוק אותו הדבר? לא. אבל אם תיתן להם משימה, תכתבו א', ב', ג', הם יכתבו אותו דבר. הידיים שלהם יעבירו, אם אני אתן משימה ליד להעתיק דבר שכל, אז היד יעתיק את אותו דבר בדיוק. אבל אם אני אתן להם משימה להבין דבר שכל, זה לא יהיה בדיוק אותו הדבר. למה? כי הרעיון השכלי שעובר דרך המוח מתיישב במוח, מתאחד עם המוח. המוח נהיה כלי ממש פנימי לרעיון השכלי. לעומת זאת היד, הוא עובר דרכו כמו צינור, והיד לא הופך להיות חלק מהותי. מה הנמשל? זה ההבדל בין המשכן לבית המקדש. במשכן שרתה שכינה, אין ספק. באותו שטח פיזי שהמשכן עמד, כרגע המשכן עומד כאן, יש במקום הזה קדושה. המשכן אבל נוסע קילומטר קדימה, המקום הקודם שהמשכן עמד עליו אין בו שום דבר, חזר להיות מדבר שומם כמו קודם. אי קודם הייתה בו קדושה, שרתה פה שכינה, עמד כאן משכן, נכון? הוא עמד כאן, התגלה דרכו האלוקות, נכון? אבל מה? הוא לא הפך להיות כלי שהמקום עצמו נהיה מקום פיזי קדוש. הוא היה רק עם אצבעות היד, דרכו עברה הקדושה, ברגע שהקדושה עברה למקום אחר, אז היא עברה למקום אחר, וכן הלאה, ממקום למקום. לעומת זאת, בית המקדש בירושלים, שהוא המקום אשר יבחר השם. מה פירוש המקום אשר יבחר השם? הקדוש ברוך הוא בחר במקום הפיזי, הגשמי, בשטח הזה של ההר. הקדוש ברוך הוא בחר בו, ברגע שהוא בחר בו, אז המקום כמקום נהיה מקום שהקדושה חדרה והפכה להיות חלק מהותי ממנו, כמו מוח שבתוכו שורה דבר שכל. ולכן, למרות שבמשכן שרתה שכינה, והיה במשכן הבדל בין חלק לחלק, היה במשכן מקום מקודש יותר ומקום עוד יותר מקודש, אבל כולו היה במישור. מדוע? לא ראית בשטח הפיזי את שינוי הדרגות של הקדושה. למה לא ראית את זה בשטח הפיזי? כי השטח הפיזי לא הפך להיות כלי שיפנים את רמות הקדושה. השטח הפיזי הוא טכני, כרגע הוא עומד כאן. אז מה זה משנה בין החלק שנקרא חצר לחלק שנקרא זרה, או לחלק שנקרא קודש? מה זה משנה? אין הבדל. אבל בית המקדש, שפה קורה משהו חדש, זה מקום שהקדוש ברוך הוא בחר שגם המקום כמקום גשמי לא יישאר כדבר תלוש מהקדושה, שורה בו קדושה רוחנית והמקום הוא מקום גשמי. לא, הקדוש ברוך הוא רוצה שהקדושה הרוחנית תחדור לשטח הגשמי של המקום, באופן שהמקום הגשמי הופך להיות המקום אשר בחר השם. כיוון שכך, אז המקום מתקדש בקדושת המקום. אז ככל שרמת הקדושה הרוחנית עולה, זה בא לידי ביטוי במקום הפיזי. אתה רואה פשוט הבדל בין המקום הנמוך שהקדושה אצלו נמוכה יותר, לבין המקום הגבוה יותר שהקדושה אצלו גבוהה יותר. זה מראה על התקדשות מחודשת ומעניינת בשטח הגשמי. חידוש גדול שיש דווקא בבית המקדש. אולי לתת עוד דוגמה של מקום שהוא דומה למשכן דווקא, תיקחו את הר סיני, המקום שהיה בו התגלות אלוקית הכי גדולה. כל התורה, כל היהדות, כל המצוות מתחילים מהר סיני, המקום לכאורה הכי נעלה שיכול להיות. האם היום יש איזושהי קדושה בהר סיני? שום דבר, שום קדושה אין במקום, כלום. למה? קודם כל, תשאל אותי מאיפה אני יודע, אולי כן. אז קודם כל אני אגיד לך מאיפה אני יודע, כי זה כתוב בתורה שאין קדושה במקום. איפה זה כתוב בתורה? באותו פרשה שכתוב שהיה מתן תורה, ובאותו פרשה שכתוב שהיהודים היו צריכים לתפוס מרחק מהר סיני, והיה צריך לעשות שם גדר, והיה צריך להרחיק אותה מהמקום, והיה כפסוק אומר שמי שיעלה מות יומת, אם בהמה אם איש לא יחיה, והיה צריך להיות גדר שכשקדושת הבורא שורה בער אין מצב שמישהו מתרומם ועולה, אלא אם כן היה לו מעלה כמו משה רבינו, או משה רבינו עמד במקום הכי קרוב, אהרון הכהן כבר היה מתחתיו, והזקנים יותר נמוך וכל העם יותר נמוך. זאת אומרת שהיה קדושה במקום בזמן מתן תורה. הפסוק בעצמו אומר בפרשת מתן תורה שאחרי שיסתיים המעמד של מתן תורה יהיה תקיעת שופר. והפסוק אומר במשוך היובל, כשישמעו את הקול של יובל, יובל זה שופר בלשון התורה, במשוך היובל אימה יעלו בהר, מי שרוצה שיעלה כמה שהוא רוצה. אין, נגמר, תם טקס מעמד הר סיני, הקדושה שהייתה במקום נעלמה מהמקום, והמקום חזר להיות הר ככל הערים. לכאורה, למה? מקום כזה קדוש, כי הקדושה שרתה במקום מבחינה רוחנית ולא חדרה לשטח הגשמי. רק בבית המקדש בירושלים בלבד, למרות שלפני כן היו כמה תחנות, היה במשכן במדבר, והיה בזמן שעם ישראל נכנס לארץ 14 שנה, היה במקום שנקרא גלגל, היה בשילו, היה בנוב, היה בגבעון, היה בכמה מקומות. אבל כל המקומות הללו, גם אם נעידה בדיוק את השטח שהיה שם משכן או מקדש, אין שום קדושה במקום. אבל בירושלים גם היום בית המקדש עדיין לא נבנה, אבל המקום הוא קדוש. אסור לעלות לשם, אנחנו תמאים בתומת מת, אסור לעלות. למה? המקום הוא קדוש. יש קדושה במקום, הקדושה לא פגה מהמקום. המקום חדרה בו קדושה. וזה הסיבה שהעלייה מרמה אחת לשנייה בקדושת המקום באה לידי ביטוי בפיזי, בעליות, במדרגות. כמה מדרגות היה? ככל שרמת הקדושה עלתה. זה היה בבית המקדש.
אז למה בעצם?
קודם כל ראו את העלייה בשטח. מי שהיה לו גם כן... פשוט כמו שקראנו קודם, לפני שנכנסת, קראנו את הרמות העלייה משטח לשטח.
בין הרחל לאנשים היה 12, אחרי זה היה 15, אבל אחרי זה לכהנים רק אחד.
אחד. ואחרי זה היה... אחרי זה היה 12.
אז למה עם ישראל עד לכהנים כאילו...
כי ההבדל ברמת...
שירו את ה...
ההבדל ברמת הקדושה היא כזו, צריך לראות ולהתבונן בהבדלים, כי בוודאי יש בהם בהחלט לציין אין ספק את העניין. כתוצאה מכל זה נשאלת עכשיו שאלה מאוד מאוד חזקה. אמרנו, כפי שציינת כרגע, שאחרי שהגענו לעזרת כהנים ורצינו לעלות לאולם, היה לנו 12 מדרגות. הגענו לאולם, היה לנו, מה היה לנו במבנה הזה של האולם? אולם היה מבנה, מי שזוכר את הציור של בית המקדש, אז האולם זה המבנה, הבית הגדול, הגבוה והענק, מתחיל של האולם, יש לנו אולם, יש לנו את הקודש,
קודש
הקודש. המקום הכי הכי קדוש בבית המקדש, שאין כמוהו, קודש הקודשים. אין מקום יותר קדוש ממנו. המקום ששם נכנס כהן גדול רק פעם אחת בשנה.
כמה דקות.
כמה דקות בלבד. מקום הכי קדוש שיכול להיות.
שם התפקוד.
שאלת השאלה, כמה מדרגות היה מהקודש לקודש הקודשים? אם מאחי לעזרת נשים, זה אומר שוודאי עזרת נשים קדוש יותר מאחי, אז עולים. מעזרת ישראל ועזרת נשים, שזה קדוש יותר, עולים. עזרת כהנים ועזרת ישראל, עולים. ומעזרת כהנים לאולם, עולים. זאת אומרת, עולים בקודש. מקודש לקודש הקודשים, הקדושה עולה?
לא.
לקודש הקודשים זה לא יותר קדוש?
לא.
מקום הכי קדוש. אבל אין מדרגות.
אין מדרגות.
אין שום דבר. מפלס ישר. ברגע שעלית לאולם, האולם, הכל, עד קודש הקודשים וכולל, הכל באותו משטח. שאלת השאלה, לפי העיקרון שאמרנו כרגע, שככל שעולים ברמת הקדושה צריך לעלות, אז היה צריך להיות מדרגות לעלות מקודש לקודש הקודשים. וכמה מדרגות היה צריך להיות לפי דעתכם?
אין סוף.
אין סוף? היה צריך להיות הרבה מדרגות. היה צריך להיות מדרגות. אז מה אתה אומר? שהיה צריך להיות אינסוף, ובגלל שאי אפשר לעשות אינסוף.
אדם לא בכוחו, לא בכוחו
של אדם. אז פה נקודת העניין. נקודת העניין היא באמת נכונה. ברגע, נחזור למה שאמרנו קודם. מכיוון שרמת הקדושה עולה, אז בעצם כמות המדרגות עולה. וצודקים הייתם בשאלתכם, למה כאן 15 מדרגות, למה כאן 12 מדרגות, למה כאן 1, ומתחילים להתבונן שכמות המדרגות אמורים לבטא את רמת הקדושה. ברגע שמגיעים מקודש לקודש הקודשים, קודש הקודשים, רמת הקדושה של קודש הקודשים זה באמת בלי גבול. שמה ההתגלות האלוקית היא באופן הכי מוחלט שיכול להיות, זה בקודש הקודשים. אי אפשר למדוד במדידה פיזית, גשמית, את היחס בין קודש לקודש הקודשים. אין לו מדידה. ומכיוון שאין לו מדידה, אז אין מקום ליצור ולומר, אז בוא תעשה לפחות משהו, לפחות 20 מדרגות, לפחות 100. אם היינו עושים גובה כלשהו, היינו מגבילים את זה. היינו אומרים, אז הוא גבוה.
רק 100?
רק 100, בדיוק. 100, 200.
מיליון.
מיליון. ומכיוון שאין לו מדידה, אז גם אי אפשר לעשות את ה... אי אפשר לעשות עלייה.
זה היה חדר, זאת אומרת...
זה היה מקום נפרד, היה צריך להיכנס לשם, היה מחיצה, וזה היה ההבדל, למדנו כבר בהזדמנות קודמת, בין בית ראשון לבית שני, אם זה היה פרוכת או שזה היה קיר, אבל זה היה בוודאי מקום נפרד, אבל לא היה בכלל עלייה, מכיוון שזה לא נמדד בשטח. ופה בא לשלמות העניין דיוק נפלא בלשון הרמב״ם. הרמב״ם, למרות שהוא כותב את הדברים שלו בסגנון של הלכה, והוא לא מכניס את כל העומק הזה, למרות שכל העומק הזה נמצא בתוך דבריו, אבל הוא כותב את זה בכזו פשטות, שגם הפשוט שבפשוטים יבין את ההלכה. מי שיהיה יותר עמקן יוכל להעמיק ולהבין מבין השורות מה הוא כותב. כשהרמב״ם מתאר את מה שקודם אמרנו, את לשונו בעלייה ממקום למקום, אז הוא כותב, כשאדם נכנס עולה ועולה ועולה, מדלג את כל הפרטים שקראנו קודם, אחר כך הוא כותב בסוף ככה, ועולה משם לאולם ב-12 מעלות, אחר כך הוא כותב, והאולם וההיכל כולו בשווה, כולו בשווה. בפשטות הלשון של הרמב״ם מתייחס לשטח. מה פירוש כולו בשווה? כולו בשווה זה אומר שכל המשטח הוא מפלס שווה. כאן מרומז גם על האדם. כשאדם מתקדם משלב לשלב הוא עולה. הוא עולה, הוא עולה, זאת אומרת הוא עולה בדרגה. כשמגיע לשלב הכי עליון הוא כל כך מתבטל מהישות שלו, מהמציאות שלו. מול העוצמה שקיימת שם, אז הוא כולו בשווה, הוא כולו בטל לגמרי. זאת אומרת, כמו שכשאדם בדיוק, כמו שאדם משתתח לגמרי, אתה משתתח לגמרי, אין, כמו שאומרים, מציאותו הקודמת מתבטלת לגמרי, אין כלום, הוא כולו נהיה מציאות בטלה ומבוטלת. אם הוא היה עולה, כשאדם עולה הוא עומד מלוא קומתו ועולה. אם אדם רוצה להיכנס לקודש הקודשים עם כל הישות שלו, והוא חושב שהוא יכול עכשיו לעלות, אבל הוא בא ועולה עם עצמו, עם מציאותו, עם ישותו, הוא לא יקלוט ולא יתפוס, הוא לא יקלי בכלל לקבל את העוצמה ששם. אתה רוצה לקלוט את העוצמה שיש בקודש הקודשים? כולו בשווה. כולו בשווה זה כמו הלשון שיש, שיביתי השם לנגדי תמיד. מה זה שיביתי השם לנגדי תמיד? הכל שווה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני, אני עושה בהשוואה מוחלטת וגמורה. זה מראה על התבטלות מוחלטת, בלשון החסידות זה נקרא גילוי היחידה שבנפש. גילוי הפנימיות הכי גדולה, בלי דרגות, מעלות, רמות, אני כזה, אני כזה, אני בטל לגמרי. יש מעניין לעניין, אבל קשור אולי. הבעל שם טוב כותב באחד, יותר נכון כותבים בשמו של הבעל שם טוב בספר שנקרא צוואת הריבש, צוואת הרבי ישראל בעל שם, והתלמידים שכתבו בשמו דברים מסוימים ונלקטו יחד בספר הזה, שם כתוב שאם אדם לפעמים רואה שיש לו כל מיני בלבולים וירידות ומצבים שאולי מפריעים לו, לא בבחירתו, אלא הוא רואה שהדברים באים מלמעלה, מפריעים לו בעבודת השם שלו בצורה שהוא רגיל אליה, ופתאום יש לו, הוא צריך לעבוד את השם בצורה שהיא לא שגרתית, והוא נמצא בסיטואציה לא סבירה, אז הוא צריך לחפש מה ההלכה אומרת לו במקרה כזה, איך מתפללים שנמצאים במקום כזה, וכן הלאה, כל מיני מצבים. ואז אדם יכול להיכנס לאיזושהי תסכול, איזושהי עצבות או מרירות, למה הקדוש ברוך הוא מביא לי כזה מצב ולמה זה קורה לי? כותב הבעל שם טוב שאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבדו בכל האופנים. הוא רוצה שיעבדו אותו בכל הצורות. אז הוא מזמן לך לפעמים מצב כזה, מצב כזה, מצב כזה. מה אכפת לך? הוא קובע, הוא רוצה שתעבוד אותו גם בצורה הזו וגם בצורה הזו. אתה צריך להחליט שאתה מבחינתך שיוויתי השם לנגדי תמיד. מבחינתי הכל שווה. מה שאתה בחרת ואיך שנתת, ככה זה שווה. יש על זה, אם אתם זוכרים. מה?
נתן לי תשובה ספציפית.
מצוין. אם אתם רוצים, כן, איך שהוא רוצה. אם אתם רוצים, אולי נזכיר בקצרה, סיפור שפעם סיפרנו, אבל זה בדיוק אותו נקודה. סיפרנו פעם את הסיפור על שני האחים הקדושים, רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זושיה מהניפולי, שהכניסו אותם לכלא, הסיפור הידוע, הכניסו אותם למאסר, ורצו להתפלל, אחד מהאחים, רבי אלימלך, רצה להתפלל, במאסר בחדר היה מלא גויים, מלא אנשים, והיה בלגן שלם, דחסו אותם שם על החדר, שני האחים, והוא רצה להתחיל להתפלל, ופתאום הוא שם לב שבצד היה שם גיגית גדולה של 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 שפחים שאנשים היו מתפנים שם בתוך החדר הצפוף בפינה של החדר בתוך גיגית והכל עומד שם פתוח באותו מקום, אסור להתפלל במצב כזה. אז הוא אחד מהאחים רבי אלימלך כמדומני נכנס לרצינות ועצבות מסוימת או לעצבות או למרירות שאי אפשר להתפלל כרגע, הוא לא יכול להתפלל ומה עושים. אז האחיו שהיה שם בצד, רואה אותו עצוב, אומר, למה אתה עצוב? מה קרה? אז הוא אומר, איך אני יכול לא להיות עצוב כשאני לא יכול להתפלל? כשכרגע יש כזה דבר? אומר לו, אבל כתוב בשולחן ערוך שבמקום שיש מי שופכים, אז אסור להתפלל. נכון? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כרגע מה רוצה מאיתך? שתתפלל או שלא תתפלל? כרגע הוא רוצה שלא תתפלל, כי כתוב בשולחן ערוך שאסור. אז הקדוש ברוך הוא רוצה
תתמודד עם משהו, זימן לך
כרגע הוא זימן לך להיות במקום שאסור להתפלל על פי הלכה. אז כרגע מה שכתוב בהלכה זה הקדוש ברוך הוא אומר, פתוע הקדוש ברוך הוא שאומר ליהודי הוא להתפלל, אומר לך כרגע אל תתפלל. אז אתה צריך לרקוד ולשמוח שזכית לקיים הלכה בשולחן ערוך. אז אחיו אמר, בעצם זה יודע מה, אתה צודק. אז התחיל לרקוד, התחיל לשמוח, צריך לשמוח, זכות לקיים הלכה. אז שני אחים התחילו לרקוד, סגדו, סמכו. הסוערים בחוץ שומעים ריקודים, מה ריקודים בחדר, וגם הסובבים בחדר הגויים רואים את הרוקדים ומסתכלים על הגיגית, רוקדים וסביב הגיגית. הם הבינו שמשהו הגיגית הזו גורמת להם לריקודים. באים הסוערים ו מסתכלים ורואים שני אלה שכנסנו עושים לכלא, רוקדים. מה הם רוקדים? שעושים פנימה שאולים את החבר, מה הם רוקדים? החבר אומרים, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שהגיגית הזו משמחת אותם. הם רוקדים בגלל זה. אומרים, ככה? אנחנו נוציא את זה החוצה, שיפסיקו לרקוד. אנחנו רוצים את הגיגית החוצה, ואז התחילו להתפלל. אז אמרנו, אתה רואה, כשאתה לוקח בשמחה כל מצב שהקדוש ברוך הוא נותן לך, אז הקדוש ברוך הוא מסייע לך. זה הדרך הנכונה, זה נקרא כולו בשווה. אתה רוצה לגעת בנקודה הכי הפנימית, הכל בשווה. כל זמן שאתה נמצא במצב שאתה מרגיש טוב, עכשיו עדיתי ועוד עליתי, ברגע שאתה עולה ועולה, אז אתה עולה, אז אתה נמצא במצב מסוים ויש לך אולי הפרעות אחר כך למצב הזה ואתה נכנס לעצבות מסוימת. כשאתה מגיע לנקודה הכי פנימית, כולו בשווה. כשאתה נמצא במצב כזה שכולו בשווה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, אז אתה יודע שהגעת לקודש הקודשים. אז אתה יודע שהגעת ליחידה שבנפש, ואז מתגלה אליך הנקודה הכי אמיתית ופנימית, שבעצם אליה אנחנו מצפים שכבר יתגלה במהרה בימינו, בית המקדש, עם קודש הקודשים, עם כהן גדול שנכנס לשם, נזכה כבר לראות את זה מיד ממש בעזרת השם.
אמן.